טוב, תתחיל להיות מאוחר, צריך להתחיל, אין מה לעשות. יש פה משהו ששייך לענייני הזמן. זה לא בהמשך שאנחנו לומדים, זה באוצר היראה בחלק האחרון בתפילה אות נ"ו. אוצר היראה מסודר בצורה של אנציקלופדיה, לפי ערכים, אבל התוכן זה לקוטי הלכות. מובהר בכתבי אריזל, זה חלק מהלכות תפילת המנחה ולקוטי הלכות, הלכה ז', בקיצור. מובהר בכתבי אריזל, מנפלאות הצמצומים שהיו קודם לבריאה, שהמשיך השם יתברך את האור וחזר ואלימו, רק שנשאר ממנו איזה רשימה, ועל ידי זה חזר והמשיך האור וחזר ואלימו, וכן היה כמה פעמים עד שנעשה החלל הפנוי. זה פלא מה שהוא כותב כאן, אבל... וכן אחר כך היו כמה צמצומים עד שנמשכו המידות שהם העולמות. בקיצור, לעולם היה חבלי לידה קשים. כדי שיהיה מציאות של העולם כפי שהוא, אז זה כל פעם היה דרך מידת הדין. זה מרומז בפסוק, בראשית ברא אלוקים. וגם אחרי שכבר נמשכו המידות שהם העולמות, אז בעולמות העליונים היה משהו שנקרא שבירת הכלים, בחינת מיתת המלכים. בעברית שלנו אנחנו משתמשים הרבה בביטוי שבירת כלים, שזה כמה כוונות, כמה עניינים, זה שבירת כלים, אבל הכוונה שבירת כלים זה ממש דומה ל... אפשר לומר, זה דומה לסיפור של תלמידי רבי עקיבא. הסיפור של תלמידי רבי עקיבא, שהם לא נהגו כבוד זה בזה, והם מתו. למות זה כמו שבירת כלים, הכלי נשבר והאור מסתלק, הגוף מת והנשמה עולה. למה הם מתו? כי הם לא נהגו כבוד זה בזה, לא הייתה ביניהם התקללות. זה מה שכתוב על הספירות של עולם התוהו, שזה עולם עליון ועיר שם אור רב מאוד, אבל הכלים עדיין לא היו מתוקנים והם לא הגבילו את האור, והעיר בכלים כל האור כפי שהוא. ואז היו שתי סיבות לשבירה. שבירה אחת, שהאור היה רע והכלי לא יכול לקבל אותו. והסיבה השנייה, שלא הייתה התקללות בין הספירות. זאת אומרת, החסד היה חסד בלי לתת שום מקום למשהו הפוך. זה כמו אנשים שלא מבינים אחד את השני, ואז הם לא יכולים להחזיק יחד. וכשהם לא מחזיקים יחד, אז הם גם לא מחזיקים לבד. כי המציאות של עולם עם 10 ספירות, זה דומה בבחינה מסוימת, להבדיל אלפי הבדלות, זה כמו מציאות של משפט שמורכב מכמה מילים. אם אתה מפרק את המשפט, אתה שם כל מילה לבד, אתה לא מבין שום דבר. אם אתה מפרק גם את המילים לאותיות, ואתה מפרק את הכל, אז אתה רואה אותיות מפוזרות, אתה לא מבין כלום. אם אתה מחבר אותם חזרה, אז לא רק שאתה... זאת אומרת, החיבור, בוא ניקח למשל, אתה כותב בית רי שבב. מה זה? יש איזה משמעות? בית רי שבב, יש איזה משמעות?
שזה לא.
אתה יודע מה זה הבית? אתה יודע איך לנקד את הבית? לא יודעת איך לנקד את הבית. האם בסוף מישהו יכתוב חף סופית? אז אני יודע שזה ברוך. ואני יודע שהבית היא בקמץ. אבל מה יהיה אם מישהו יכתוב בסוף שין? אז אני אבין שזה ברוש, והבית היא בשווה, לא בקמץ. זאת אומרת שכל זמן שאין לי את האות האחרונה, אין לי מושג איך לטפל באות הראשונה אפילו. זאת אומרת, כל אות בפני עצמה היא אפילו לא אות בפני עצמה. היא מקבלת את המשמעות שלה כשיש חבורה מסביבה. זה ברור? ואותו דבר בכלים. הכלים שלא יכולים להתקלל, כלי שלא יכול להתקלל עם כלי אחר, הוא מאבד גם את המשמעות הפרטית שלו. זה לא שהוא נשאר חסר התקללות. אם החסד זה חסד, הדין זה דין, אין התקללות, אז זה לא סימפטי. זה לא ככה. כשאין התקללות בין הדין לחסד, אז החסד לא מחזיק והדין לא מחזיק. כי כשאין התקללות אין אמת. אין, כן.
אז איך בכלל להתקיים העולם שאומרים שהיה עולם והוא התפוצץ כאב
כן. קודם כל, השאלה היא הרבה יותר. השאלה היא הרבה יותר עמוקה. את לא יודעת באיזה נקודה נגעת. נגעת בקצה של קרחון. זה עולם שהוא למעלה מהזמן.
כן, שינוי.
אז הוא למעלה מהזמן
כן,
בכלל.
כן, שינויים שם?
כן, אז איך בכלל אפשר, איך אפשר לספר סיפור על דבר שהוא למעלה מהזמן? ועוד מספרים אותו בלשון עבר. אז מה העניין? העניין הוא שבאמת, בממד, לנו חסר כמה ממדים כשלבין את הסיפור הזה. מלבישים לנו את זה בזמן, כאילו שזה היה, שזה נשבר, ועכשיו צריך לתקן ולהחזיר את זה. וממילא זה לא צריך להיות שזה באמת יכול להחזיק מעמד. כי כל התיאור הזה שזה יחזיק מעמד עד שזה נשבר, זה רק בגלל שאנחנו בתוך הזמן. עכשיו, השאלה היא אחרת. אם מדברים כבר ברמה המופשטת, השאלה היא מה המטרה של כל הסיפור הזה. אז הוא כותב, עצמך צדק כותב, בדרך מצוותיך, הוא כותב שאחד מהיסודות של הבחירה, של הבחירה האנושית, שהבן אדם יכול לבחור בין טוב לרע, זה נוצר בעקבות השבירה. אם הכל, אם כל ה... וזה כתוב כאן, אנחנו נראה את זה עוד כמה שורות. עכשיו זה כתוב בצורה יותר ברורה, ככה. אם הכל היה חלק, הכל היה מגיע כאילו מדרגה לדרגה, אבל בלי שבירה ובלי סילוק ובלי חושך, אלא הכל היה כמו ש... בוא נגיד, כמו שכתוב אצל שלמה, וידבר 3,000 משל, על הרעיון שלו הלביש משל. היו אנשים שזה לא הספיק להם, אז על המשל הוא הלביש עוד משל. המשל הקודם הפך להיות נמשל. אחר כך הוא הלביש עוד משל ועוד משל, אבל בלי שבירות ובלי סילוקים ובלי חושך, בלי חלל פנוי, בלי... כן, לכאורה גם העולם יכל להיברא ככה. אבל העולם שהיה נברא ככה, הוא היה עולם כל כך טהור וכל כך קדוש, שלא היה אפשר לבחור ברע אפילו כאופציה. זאת אומרת, מי שבכל אופן היה רוצה לבחור ברע, היו פשוט משפיזים אותו. זה לא היה, זה לא היה ייתכן. אם אפשר לבחור ברע, זה בגלל שבראשית ההתהוות יש כבר גרעין של חושך, של היעדר האלוקות, של שבירה, של מצב לא מתוקן. היות שזה נמצא בשורש, אז גם בפריפריה, שכבר הכל מתגלה, אז כאילו, זה חוזר איך נאמר, זה חוזר ומתבטא, עוד פעם. יש שבשורש זה קיים, נתנו לזה מקום בהתחלה, זה יכול להתבטא, ואנחנו יכולים לסבול את זה. והבן אדם שצועק, איך כתוב שם, אמר נבל בליבו, זוכים לצוב הפסוק. כן, אז הבן אדם הזה הוא עדיין בן אדם, והוא יכול לעמוד בפרלמנט ולתת נאום, או להיות שופט עליון, ולא משפיזים אותו. למה? כי בשורש של המציאות היה כבר כאילו פתח לדבר הזה. היה פתח לדבר, וזה היסוד של הבחירה. אם לא, אם היינו בחברה או בעולם שהמובן מאליו היה הצד האמוני של העסק, לא הייתה בחירה. כמו שלא שייך להגיד, הרב שטיינזלץ אמר פעם, יש לי בחירה לגשת לחלון, זה היה בבית נורמלי, לגשת לחלון, לשבור אותו עם האגרוף, ולקחת את הזכוכיות ולנגוס בהם וללעוס אותם בפה. יש לי בחירה, טכנית יש לי בחירה. זה נקרא שיש לי בחירה? זה לא נקרא שיש לי בחירה. זה ברור, כי זה משוגע לגמרי. אז לחתור זה היה בחירה כמו... לשבור את הזכוכית עם היד ואחר כך לאכול אותה. אותו דבר, כמו שיש לזה בחירה ככה לזה היה. זה היה מופרך לגמרי לחתור. השם יתברך לא רצה שזה יהיה מופרך לגמרי. הוא רצה שזה לא יהיה מופרך לגמרי, ושימו לב, מה אני רוצה, איך אני רוצה לגמור את המשפט? איך אני רוצה לגמור את המשפט? איך נראה לכם? השם רצה שזה לא יהיה מופרך לגמרי, ומה? ושלא נחטא, נכון? אבל האמת עוד יותר, השם רוצה שאנחנו בעבודה שלנו נהפוך את זה, כל אחד בנפש שלו, למופרך לגמרי. אולי לא מופרך כמו לכל זכוכיות, אבל מופרך על הרמה המנטלית, כאילו, מצד אחריות שיש עלינו, אנחנו לא משתפים פעולה עם זה. וזה יכול להיות רק בעולם של בחירה, זאת אומרת, שאנחנו נצטרך לעורר את האחריות כדי לא לחטוא. לא שזה יהיה מובן מאליו שלא חוטאים. במילים אחרות, יוצא מזה עוד משהו דרך אגב, שכל אלה שמשדרים אפיקורסות, הם חלק מהעסק. הם בעצמם לא יודעים מזה, אם הם היו יודעים מזה, אז הם היו מתמרדים, הם לא היו מסכימים. הם בעצמם חלק מהעסק. איך, זאת אומרת, הם מייצגים, בתוך העולם האנושי, הם מייצגים, נגיד, את החלל הפנוי, או את שבירת הכלים, או כל מיני, זה כתוב, בלקוטי מהר"ן, כתוב, בתורה ס"ד. כתוב שיש לפעמים שבעולם, בחלל העולם מנסרות שאלות שהשורש שלהם היא שבירת הכלים. יש לפעמים שמנסרות שאלות כאלה שהשורש שלהם החלל הפנוי. וההבדל הוא שהכפירה של החלל הפנוי היא הרבה יותר כפירה, הרבה יותר כפירתית, הרבה יותר עמוקה. אבל על כל פנים, החלל הפנוי עצמו היה נצרך, ושבירת הכלים הייתה נצרכת, אז גם השאלות האלה נצרכות. כן? זה חלק מהעניין. השם לא ברא עולם בשביל מלאכים. מלאכים בעולם העליון, אבל פה בעולם שלנו, אנחנו בני אדם, אנחנו צריכים שיהיה לנו אווירה שנותנת אפשרות לבחור. נמצא, לא, דילגתי, ועל ידי זה די כי היה אחר כך עולם התיקון. נמצא, כי כל בחינת צמצום והעלמה, ובחינת מיטה, בחינת הסתלקות האור, זו המשמעות של מיטה, שהכלי נשאר והאור מסתלק, זה מוות. הכל היה בשביל ההתגלות שנעשה אחר כך על ידי זה דייקה. המטרה והפואנטה של כל העלמות זה ההתגלות. ההתגלות שנעשית על ידי מה? על ידי שבן אדם מנצל את כל העלמות האלה למדרגה שעליהם הוא שם רגל ועולה מעבר להם. ועל ידיהם הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בצורה אחרת, לא בצורה כמו שהוא מתגלה בעולמות העליונים. הרי נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה, מה המשמעות של זה, מה זה התחתונים? התחתונים זה המקום שבו יש בחירה לאדם, בעולם התחתון. האדם מגלה את האלוקות שנמצאת בעולם התחתון. האלוקות הזאת שנמצאת בעולם התחתון, בפנימיות, זה הדבר הכי עדין. כי הוא צריך להיות כל כך עדין שהוא ימצא שהעולם לא יישרף, ולא רק שהעולם לא יישרף, שאפילו הבחירה לא תישרף. זה ברור? זאת אומרת, זה להיות פה ולהחיות את הכל, ולתת מקום גם להפך. זה ברור העניין? דבר שהוא יותר נמוך, והוא יותר מצומצם, והוא יותר ממשי, אז אם הוא מתגלה, אז הוא תופס את המקום, הוא נמצא. ואף אחד לא יכול להיות, כולם צריכים להתיישר לפי מה שהוא. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא נותן מקום לכל. הוא המקום של הכל, הוא מקומו של עולם. עולם זה לשון העלם, אז אם הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, אז הוא המקום של העלם, הוא נותן מקום גם לעלם. אבל איך הוא נותן מקום לעלם? הרי הוא נמצא, וכלפי שמיה גליה, שאין הסתר ואין צמצום. אז איך הצמצום מחזיק? זה רק שקר כזה בשבילנו? זה לא, הוא נותן מקום גם להיעלם. יש כאן נקודה שאנחנו לא מבינים, כי המציאות שלו היא כל כך מופשטת, שביחד איתו יכול להיות משהו שצריך בדיוק להפך, והוא לא מפריע לזה. רק הוא רוצה שאנחנו נפריע לזה. ושזה שם אותנו פה. אנחנו החלק האלוקי שהוא מגיע בהתלבשות ובצמצום, והוא נקרא ניצוץ או נשמה או משהו, והוא צריך לעשות סדר. הוא צריך לגלות את האמת, נוקה ויורד עד התהום. אבל הקדוש ברוך הוא מצד עצמו מאפשר שכל ההצגה הגדולה הזאת תהיה באמת, ושאנחנו נצטרך לעשות את העבודה. זה בעצם, זה כל הקבלת עול מלכות שמיים. למה צריך לקבל עול מלכות שמיים? לעבוד את השם זה הדבר הכי נחמד שיכול להיות. הכיף הכי גדול בחיים. צריך לקבל עול. מה איזה עול זה? הקדוש ברוך הוא תכנן את המציאות ככה של לעבוד את השם. זה עול. זה קצת רחוק. יש כאן נקודות של איש ביצה, של כל מיני... אבל ככה זה. זה העניין. והעיקר לאדם הבעל בחירה שבו תלוי הכל, לתקן הכל על ידי התערות הדלטטה שלו. אז עד עכשיו הוא דיבר על חושך רוחני. מכאן הוא עושה תפנית, הוא מתחיל לדבר על יום ולילה כפשוטו. עוד אור בחוץ. מי הגיע עכשיו בחוץ? אור בחוץ, כן? זה הזמן הכי קריטי של היום, שעוד רגע יהיה חושך. זה שורש חידוש מעשה בראשית שבכל יום. שהוא מאפיל ומאיר, זה לשון חז"ל, כיום שהוא מאפיל ומאיר, יוצר אור וברא חושך, הוא מאיר לעולם כולו. נו, אז טוב, כבר הגיע, נגמר הלילה, הגיע האור, ומאיר ומאיר, ונהיה אור וחום והכל טוב, ואחר כך מתחיל היום לערוב או להסתלק. כבר שמחנו כולנו, נהיה אור, פתאום מתחיל להחשיך חזרה. וכל זה בשביל המשכת והתגלות האור של יום שלאחריו, שצריך להאיר בתוספת אור. אנחנו תמיד רגילים לחשיבה של ירידת הדורות, נכון? ושל כאילו, וואה, איך אמר שלמה? אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. לפני כמה שנים חי שלמה? 3,000 שנה בערך. אז הוא כבר 3,000 שנה צועק, אל תגידו שהימים הראשונים היו טובים מאלה, וכבר 3,000 שנה אנחנו לא שומעים בקולו. כי אם תשאל מישהו איך היה לפני 20 שנה, או היא תשאל מישהו זקן יותר איך היה לפני 40 שנה, וואי, תמיד מתרפקים בנוסטלגיה, הכל היה יותר טוב. המוזיקה, התורים בבנק, לא משנה, הכל היה יותר מעניין, יותר אנושי. הכל, אין, אפילו המלחמות והקושי והזה, אתה זוכר שמילינו שקי חול לפני מלחמת ששת הימים, וואי, איזה כיף היה. חשבו שהם חכו את כל המדינה, זה היה ערב שואה. אבל מה בן אדם זוכר? הימים הראשונים היו טובים האלה. עכשיו, טוב זה אחד מהביטויים של אור. אין טוב אל האור. יש אחד, חז"ל אמרו אין טוב אל הצדיק, אין טוב אל האור ואין טוב אל התורה. יש במדרש רבה. על כל דבר הוא מביא פסוק. אז המגיד מקוז'ניץ באמת אומר, למה אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים האלה? הוא אומר ככה, הוא אומר, מצד הכלים יש ירידת הדורות. מצד האורות, כל פעם נמשך אור יותר גבוה. אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. הימים האלה יותר טובים. כי נמשך אור יותר גבוה. הכלים שלנו הם כלים קטנים, והרבה פעמים אנחנו צריכים לעבוד יותר קשה מהקדמונים. אפשר לראות את זה בפועל, בעולם. כמה בן אדם היה צריך לזכור לפני 100 שנה? וכמה הוא צריך לזכור היום. ועמדו בזה, והיום בקצת שצריך לזכור, לא עומדים. נמחק לי המספר, אז זהו, אז לא זוכרים. זה המציאות. ואם נלך אחורה, איזה כלי בן אדם בשביל להתנהל בעולם, לא בשביל מי יודע מה. איזה כלים היה דרוש לבן אדם לפני 300 שנה? שלא היה ברז בבית, ופשיטה שלא היה מכשור חשמלי, והכל היה... והיה צריך מים, והיה צריך חום, והיה צריך אוכל, והיה צריך לפעמים להביא הספקה ממקום אחר. כמה כישורים היה צריך להיות? כל בן אדם היה צריך לדעת לרתום סוס, וכל אחד היה צריך לדעת לעלות עליו ולרכוב עליו כשהעגלה נשברה, וכל מיני דברים כאלה. מי היום? מישהו יודע לרתום סוס שיצביע. ילדים כאלה בגיל הזה ידעו לרתום סוס. אני כבר לא מדבר על לפני 300 שנה. אז זאת אומרת, מבחינת הפוטנציאל האנושי, אנחנו כל הזמן מתפנקים יותר ויותר, ובעבודת השם פשיטה וכל שכן וקל וחומר. הרי זה לא סתם שיתירו לנו לכתוב תורה שבעל פה. למה יתירו לנו לכתוב תורה שבעל פה? כי ראו שאני מי מדבר. אז היו לומדים בעל פה הכל. נו, תארו לעצמכם שהיה צריך ללמוד רק את הטקסט של המשניות לבד, כל שישה סדרי משנה, לא יותר, רק את זה ללמוד בעל פה. מי יכול לעמוד בדברים האלה? הכלים כל הזמן יורדים, אבל ביחד עם זה, אם בן אדם עושה מאמץ, לפי ערך הכלים של היום, אם בן אדם עושה מאמץ, ובכל אופן הוא מתמסר לגמרי להשם יתברך, שזה עבודה בפני עצמה, צריך לדבר על זה, אז יכול להיפתח לו שהוא יכול לנגוע באור שאתמול הוא לא קיבל. למרות שהוא לא, באופן רשמי, הוא לא כלי לזה. זה הכוח של התשובה. הדורות האחרונים, יחסית לדורות הראשונים, זה כמו בעל תשובה יחסית לצדיק. אותו דבר. העבודה שלנו היא מלמטה. העבודה של הצדיק היא מלמעלה. להמשיך אור. העבודה שלנו היא מלמטה. העבודה שלנו מגיעה הכי גבוה שיכול להיות. עכשיו פה צריך להבין, קודם כל צריך להבין עוד עניין, לפני שהוא מדבר על זה שכל יום יותר גבוה, קודם כל צריך להבין שכל יום זה סיפור אחר לגמרי. אנחנו למדנו תורה למדלת פעם. תורה למדלת למדנו על שיהודי צריך בכל פעם לקשר את עצמו, לקשר את עצמו, חסידים היום מסבירים, את הלב שלו. לקשר את הלב שלו לנקודה ששייכת לליבו בעת ההיא. וזה כל יום, אמרו אנשי רבנו, אמרו בדורות הראשונים, אמרו שזה ראיה שצריך כל יום ללמוד חלק מפרשת שבוע, לחלק פרשת שבוע לחלקים וללמוד כל יום, כי בלי תורה אי אפשר לקבל שום דבר. אז אם יש איזו נקודה שצריכה להיכנס ללב שלנו לפי הזמן, אז קודם כל זה בא מפרשת שבוע. והיה צדיק שהוא ענה, הוא היה מייעץ לאנשים, היה צדיק מפורסם, אני לא זוכר את שמו, את כל העיצות שהיה נותן, היה נותן מהחוק לישראל של אותו יום. אבל הנקודה העיקרית היא שבעצם אנחנו מאוד מורכבים, תחשבו רגע. אנחנו ככה, קודם כל, אוויר. אנחנו לא יכולים לחיות בלי אוויר, נכון? זמן. מישהו כאן חי מחוץ לזמן? מקום. עכשיו, מזון, לבוש, בית, ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש, קשה להסתדר בלי זה. זאת אומרת, יש לנו רשימה ארוכה של כל דבר כזה, צריך להגיד תודה להשם. נכון? בוא נלך הלאה. התנהלות שלנו, יש לנו יכולת, קודם כל יש לנו את עברי הגוף. ומידיים ורגליים וכל זה. לא רק חמישה חושים. עכשיו, יש לנו את... זה הכל לא מובן מאליו. לא עבדנו על זה. קיבלנו על זה מתנה. כשאני אלך הלאה, יש לנו את ההתנהלות שלנו, את האפשרות לפעול. יש לנו את האפשרות לדבר. יש לנו את האפשרות לשיר, שזה עוד סיפור. יש מקובלים שמדברים על פעולה, דיבור, ניגון ושתיקה. זה מין שם הוויה הקבלי כזה. זה כנגד ארבע עולמות. יש לנו את אפשרות לשתוק. אני לא יודע אם כל בעל חי שיודע לקשקש יודע גם מתי לשתוק. אלא אם כן הוא מסוכן לשמיע את הקול שלו, אז יש לכולם שכל. יש לנו אחר כך, יש לנו את כל כוחות הנפש. את המלכות, את היסוד, את ההוד, את כל הספירות. כל ספירה זה עולם מלא. יש לנו את הקטע של הנפש, רוח, נשמה, חיי היחידה, שגם כל אחד זה עולם מלא. כל זה נמצא. אם נעשה חשבון על כל הדברים האלה, על כל המתנות שקיבלנו, קודם כל אם פתחנו אותם אי פעם, אם השתמשנו בהם, ואם השתמשנו בהם כפי שהנותן רוצה לתת, יכול להיות שהנותן רוצה שנעשה עם הזמן ועם המקום ועם האוויר א', ואנחנו עושים עם זה ב', ואותו דבר עם המזון והלבוש והבית וה... כל תנאי המחיה וכל פרטי ההתנהלות שלנו, יכול להיות שאנחנו בכלל לא מכוונים. תגידו לי, מי יכול לעשות חשבון על כל כך הרבה דברים? זה לא שייך. הייתי פעם אצל הרב נריה בכפר הרואה, לפני המון שנים זה היה. אני לא, לא, אני מפחד לחשוב לפני כמה שנים זה. הייתי בחור צעיר, ליוויתי את, היה בחור מבוגר ממני, היה נכד של רב אריה לוי. רב אריה לוי עוד היה בחיים. כן, רק, הוא נפטר בתשכ"ט, הוא עוד היה בחיים אז, זה היה הרבה לפני, כמה שנים לפני שהוא נפטר. ליוויתי את הנכד, הוא הגיע לשם, היה לו שם איזה פעילות בישיבה, רב נריה מאוד שמח איתו, וזה, דיבר איתנו, דיבר הרבה דברים, אני זוכר עוד מה שהוא דיבר אז. אבל על כל פנים, מה שמעניין זה הדיבורים שהחבר שלי דיבר עם הקבוצה שישב איתה. הוא אמר להם שחודש אלול צריך לעשות חשבון הנפש, לחזור בתשובה. אז מישהו קם ושאל, שאלה פשוטה, אתה יכול לזכור לעשות חשבון על כל השנה? איך אפשר? מה הוא אמר לו? האמת שהקושיה כתובה בזוהר, הוא לא ענה לו. יכול להיות שהוא לא ידע, היה גם בחוץ. בזוהר כתוב שאם בן אדם מתוודא על מה שהוא זוכר, אז השם יתברך משלים את היתר. תמיד הכלל הוא שהשם לא דורש מאיתנו דברים שאנחנו לא יכולים. אבל הוא אמר דבר פשוט, הוא אמר באמת לא צריך להתחיל בחודש אלול. צריך להתחיל כל יום. אחר כך כל שבוע. יום חמישי בערב, לקראת שבת. אחר כך פעם בחודש, ערב ראש חודש. יש כאלה שצמים בערב ראש חודש. ואחר כך מגיע לחודש אלול, אז עוד איך שהוא זוכרים משהו. אבל אם מתחילים בחודש אלול, אז איך אפשר לזכור? זה מאוד נכון. אבל בכל אופן, גם אחרי כל ההנחות האלה, שתעשה כל יום ואז תזכור משהו, ואם תזכור את מה שאתה זוכר, אז השם ישלים את היתר. אבל זה יותר מדי. קשה מאוד לזכור. ובפרט, אחרי שעובר יום, אפשר פחות או יותר לזכור מה עשינו. אבל אם יש לנו חשבון הנפש אחר, לא יודע אם שמעתם על זה, יש חשבון נפש של בוקר. אתם מכירים חשבון נפש של בוקר? שבן אדם מסתכל על עצמו, הוא רואה על איזה צד הוא קם, הוא רואה למה הוא מסוגל היום, כן? הוא רואה למה הוא מסוגל היום, והוא מתכנן לעצמו פחות או יותר שאת הדברים האלה והאלה הוא יעשה. זה חשבון נפש של בוקר. חשבון נפש של ערב, שהוא בודק איך הוא עשה את הדברים האלה. אבל אם אין לו תוכנית, אז מה רוצים ממנו בערב? הוא לא ידע מה לעשות, אז הוא לא עשה כלום. עכשיו, בחשבון נפש של בוקר, ודאי שקשה להתפרס על כמה דברים דיברנו. לא יודע, מזון לבוש ובית זה 3, מקום וזמן זה עוד 2, נפש רוח נשמה חיה יחידה זה עוד 5, מה עוד היה שם, מחשבה דיבור ומעשה זה עוד 3, 5 חושים זה עוד 5, זה מספרים, מה, רגע, אי אפשר. אתה צריך להתרכז בנקודה. אז זה מה שהוא אומר שם, בתורה למדה לב, צריך לקחת נקודה אחת ולהיסגר על הנקודה הזאת. מה זה הנקודה? מה הנקודה של היהודי? הפואנטה של היהודי. מה הנקודה? נקודה הכי בסיסית של יהודי, של בן ישראל, להתמסור לגמרי לקדוש ברוך הוא. לגמרי, בלי אינטרסים. הנקודה היא מאוד גבוהה. אבל אנחנו צריכים להיות סגורים על הנקודה, לא מבחינה הזאת שאנחנו באמת מחזיקים במדרגה הזאת. הנקודה הזאת היא כמו מנורה של 1000 וואט. אי אפשר לנגוע בה כי היא שורפת את הידיים. אבל אנחנו משתדלים שכל פינה בחיים שלנו תחשף כמה שאפשר לאור של הנקודה הזאת. אז מה עושים? איך זה מתבצע טכנית? מחזיקים את האור של הנקודה בראש, ברקע, תודעת רקע. יודעים מה זה תודעת רקע? תודעת רקע זה שמישהו שסובב לכם אחרי הגב, אתם תבחינו. למרות שאתם מרוכזים עכשיו בקדימה. אבל יש מציאות כזאת שיש לתודעת רקע. להחזיק בתודעת רקע את העובדה, את המציאות, את המוכנות בנפש שאנחנו צריכים להתמסר להשם יתברך, לגמרי. עכשיו, ולהיות פתוח לכל מה שמגיע. זה בכלל לא חשוב מה יגיע. יגיע א', יגיע ב', יגיע ראייה, יגיע שמיעה, יגיע מחשבה, יגיע דיבור. לא משנה. ובכל דבר כזה לחבר אותו למקור. זה אפשר לעשות. כי אז מה שמגיע, מה שבא, ברוך הבא, ולזכור אנחנו צריכים רק נקודה אחת. לא צריך לזכור את הכל, גם לא צריך לתכנן את הכל. זה פחות או יותר, זה ברור. עכשיו, העניין הוא שכל יום, כל יום מימות השבוע, מימות החודש, כל יום זה מקבל פנים חדשות. שדיברנו על זה כבר בעבר הרבה, שכל יום יש לו קומפוזיציה אחרת של ספירות. זוכרים שדיברנו על זה? נגיד, היום הראשון בחודש, הראשון של החודש. בשבוע הראשון של החודש. שבוע הראשון של החודש, היא מקבלת חיות מאחד מהאותיות של שם הוויה. וכל חודש זה אחרת. פעם היות בהתחלה, פעם היית בהתחלה. תסתכלו בסידורים ספרד, בסידורים הטובים, במוסף של ראש חודש, שם כתוב כל הצירופים, לפי כל ה... בניסן זה יות כבב כלפי סדר. באדר זה יות כבב כבסדר הפוך, בשמאל לימין. וכל היתר, כל מיני וריאציות. אז אם היה לי יום ראשון שהוא חסד, אבל הוא היה באות אחת, ושבוע שעבר הוא היה באות אחרת, אז זה כבר חסד אחר. באותו דבר, החודש בשנה, והשנה בעשירית, בעשירייה, והעשירייה במאייה, והמאייה באלפייה. וכל אלף הוא מידה אחרת. אז כל יום יש יום חדש. ממילא נפתח לי כל יום הזדמנויות אחרות. אז קודם כל, כל יום הוא אחרת. וכל יום יש לי את האנרגיה בשביל הדברים שאני אפגוש באותו יום. זה מתואם. יש סינכרון אמיתי בין כל הדברים. שאם אני קלקלתי, מתי אני אמור לתקן את זה? תחשבו עם היגיון. באותו יום. שנייה אחרי זה, זה הכי טוב. אבל אפילו אם אי אפשר, באותו יום. כי באותו יום יש לי את האנרגיה לטפל בדברים שפגשתי. הנה, זה דבר שפגשתי ולא טיפלתי בו. אז עכשיו עוד נשאר לי האנרגיה. עכשיו, מה זה נקרא, עד מתי נקרא היום? אז בפשטות זה עד השקיעה. באמת, עובדי השם גדולים, היה להם תמיד את הכמה דקות לפני השקיעה, היה להם סוג של מין עבודה של כמו סוף שנה, כמו אלול. כן, השעה האחרונה ב-12 שעות היום זה כמו החודש האחרון ב-12 שעות השנה, בחודש האחרון ב-12 שעות של השנה. אבל לא תמיד אפשר, זה זמן קשה, הזמן לפני השקיעה זה צריך להספיק זה וזה וזה. אז יש את הרושם נשאר עד שהולכים לישון. עד שאומרים בהתחף כדרוכי. עד אז נשאר הרושם של הכוח שקיבלנו בשביל לטפל בעניינים של היום. אז בשביל זה, אנשים חושבים שלהגיד וידוי כל ערב זה חומרה או מידת חסידות, או בסידור שלי לא כתוב, כל מיני כאלה. קודם כל, בכל הסידורים כתוב יהי רצון מפניך שלא אחטא עוד. זה כתוב ממש גורף בכל הסידורים. אבל הוא מה שחטאתי מחוק. אבל אפילו בכלל צריך לדעת שהוידוי של קריאת שמע של המיטה זה לא חומרה, זה פריבילגיה. זה עוד צ'אנס, זה הזדמנות לתקן. לתזכורת. כאילו, חבל. חבל לפספס. אפשר לתקן למחרת. אז צריך לעבוד הרבה יותר קשה. וכמו שאני הולך לתקן משהו, אבל אין לי את כלי עבודה המתאים. אפשר לעשות חור בקיר עם אברג במקום עם מזמל. אבל פי חמש עבודה. ולא כל קיר נכנע למברג. לפעמים המברג נכנע. אז צריך לדעת, לכתחילה, אין דבר עומד בפני התשובה. לפעמים אנחנו צריכים לתקן 20 שנה אחורה. אבל לכתחילה צריך קודם כל לטפל כל יום ביום. עכשיו, על זה הוא מוסיף, על זה הוא מדבר במקום אחר, ושם הכותרת זה לא תפילה, שם הכותרת זה תשובה. כאן הוא מדבר על תפילה, הוא רוצה לדבר על המעלה של תפילת המנחה. המנחה היא בדיוק ברגע של השקיעה. עכשיו, על זה הוא מוסיף כאן שלא רק שהיום הבא הוא אחר מהיום הקודם, אבל בגדול הוא גם הרבה יותר מעולה מהיום הקודם. נותנים בו אנרגיה אחרת, באמת קשה לתקן את מה שהיה אתמול, אבל הדרישות מהבן אדם ביום הבא הם הרבה יותר. צריך לקחת אחריות, כי הוא מקבל אפשרויות חדשות, ואל תאמר שהימים הראשונים היו טובים האלה. כל יום, זה גם לפי הפשט. אפילו אם אנחנו חלשים יותר בזקנה, אבל ניסיון יש לנו יותר. נכון? אז דורשים מאיתנו יותר. אבל זה לא רק הניסיון, אלא גם נותנים לנו יותר פחות. עכשיו הוא מסביר את זה, מה פירוש שמקבלים יותר כוח, מה הדרישה האולטימטיבית, כאילו הדבר הבסיסי ביותר שדורשים מהבן אדם שיעשה יותר היום אשר אתמול. מה הוא יכול? אז הוא אומר שיקירו וישיגו אלוקותו יתברך בהשגה חדשה ומרובה. זה דבר שאפשר להוסיף. לא תמיד אפשר לתת צדקה יותר מה שאתמול. לא תמיד אפשר ללמוד יותר שעות מאתמול. לא תמיד זה אפשרי, זה, כי זה משהו טכני. אבל בנפש, שפותחים את העיניים, מסתכלים על העולם, לגרום בנפש להסתכל יותר עמוק, יותר, באופן יותר פנימי, ולהגיע לנקודה, לראות את גדולת השם היום יותר מאתמול, אפשר לדרוש את זה, אפשר להשתדל, אפשר להתפלל על זה, לפחות. עכשיו, איפה כאן התשובה? הוא לא מדבר על תשובה, אבל הוא מדבר על מהלך של תשובה. הנפש תשוב אל האלוקים אשר נתנה. זה מהלך של עלייה בדרגה כל הזמן, ולא לעצור ולא להסתפק במה שהיה אתמול. זה בדיוק הפירוש של המילה תשובה. ואנחנו לא קוראים לזה חרטה, קוראים לזה תשובה. לשוב, לשוב אל השם, איפה התחנה הסופית? השם הוא אין סוף. איפה התחנה הסופית? אין תחנה סופית. השאלה היא רק, מה קורה אם בין יום ליום פתאום בן אדם חוטף סבנק והוא נפל? הדיבור הזה פה זה ממש כמו המסילת ישרים. תורה מביאה על ידי זהירות, זהירות מביאה על ידי זריזות, זריזות מביאה על ידי נקיות. יאללה, רוץ. מה אם בין הזהירות לזריזות אני חוטף סבנק ואני נופל ואני מתפרק לגמרי? הוא לא מדבר מזה. רבנו מדבר מזה כל הזמן, הוא מדבר רק מזה. כאן הוא מדבר כמו מסילת ישרים, רבי נתן, בפלא. עוד מעט הוא מתייחס לזה, עוד שתי שורות, הוא לא מוותר לזה. שרק בשביל זה עיקר חידוש מעשה בראשית שבכל יום. אף ואף על פי שאצל המון עם נדמה להם, שימו לב לביטוי, נדמה להם, שעוברים כמה ימים ששוכחים אותו יתברך, בכל פעם יותר, הם רואים בדיוק ההפך. יש הרבה מהמון העם שהם רואים כל הזמן, שהם כל הזמן מתרחקים. איכשהו פעם הייתי שם ושם וזה, אבל היום, מה נשאר ממני? כאילו, תחפש מגרש ריק, איפה להשליך אותי? כאילו, זה כלי שבור. אז הוא אומר, אבל עיקר התיקון על ידי גדולי הצדיקים, שזוכים להכיר אותו יתברך בכל יום מחדש בצמצומים נפלאים חדשים, באופן שיהודי הוא אלוקותו ומלכותו יתברך לכל באי העולם. זה פה צריך להבין, מה הוא אומר כאן. במקום אחר הוא מסביר את זה קצת יותר. הוא מקשה קושייה על מזמור פיוו בתהילים, ומתחיל תפילה לדוד, אתה השם אוזנך ענני כי אני ואביון אני. מיד אחרי זה כתוב, בלי שום הפסק, שמרה נפשי כי חסיד אני, משה עבדך אתה אלוקי הבוטח אליך. בפסוק ב' הוא חסיד והוא בוטח בהשם, שלמוכין דגדלות. בפסוק א' הוא אני ואביון ואין אני אלא בדעת. ואין באמצע כלום. זה כאילו המשך אחד. זה קושיה חזקה בפשט. מה הוא עונה? הוא אומר שדוד המלך זכה להגיע אחרי כל מה שעבר עליו, אחרי כל הרי, הוא נולד בלי שנים. וכל פעם היה צריך להתפלל שהוא יחיה עוד כמה שנים, ואני תפילה. הוא קיבל מתנה מאדם הראשון 70 שנה, לא בוכתה של 70 שנה. קיבל כל פעם קצת. ואחרי הכל, הוא היה תמיד דוד הקטן, אדמונים יפה עיניים, תמיד שמו אותו בצד. כולם באו והוא נשאר עם הצון, ואחרי זה היצר הרע התגרה בו, אחרי כל מה שהוא עבר, והוא החזיק מעמד, והוא לא התייאש. הוא צעק חטאתי נגדי תמיד, אבל או שאין אלוקים כי באו מים עד נפש. הוא לא התייאש, הוא לא הרים ידיים. אף פעם לא הרים ידיים. אז הוא זכה להגיע למקום כזה שהנקודה, נעירה לו הנקודה של להתמסר להשם יתברך, באופן שזה השורש של כל האפשרויות איך שאנחנו מתמסרים להשם. יש אחד שמתמסר עם גדלות מוחין, יש אחד שמתמסר עם קטנוניות, יש אחד שמתוך קטנוניות לא מתמסר בכלל. הוא היה בשורש של כל הדברים האלה, ואצלו מה שהוא כותב לנו בתהילים, שנזכור על כל פנים, קודם כל שנאמין באמונה שלמה שבשורש הכל אחד. שאתה עומד ומקנה ואתה אומר, פלוני הוא חכם, יש לו נשמה דאצילות, אני יודע מה, והוא צדיק, ואני נפש דנפש דמלכות העשייה, ולא יצא ממני כלום. אז תדע לך שבשורש הכל אחד. זה החיבור של שני הפסוקים האלה. כי אני ואביון אני, כי חסיד אני. בנשימה אחת הוא אומר את שניהם. כי הוא הגיע לשורש, בשורש הכל אחד. עכשיו צדיק שמגיע לשורש כזה, כמו דוד, אם הוא פונה לבן אדם ואומר לו, אין ייאוש, הוא אומר לו את זה מאיזו נקודה כל כך אמיתית, שמאמינים לו. אם סתם קשקשן אומר את זה, אז לא מאמינים לו, כי זה לא אמיתי. אני הכרתי יהודי, יהודי מאוד כזה, אבל הוא נזרק לסיביר לכמה שנים טובות, והוא החליט שבשבת הוא לא עובד, אפילו אם יירו בו. הוא לא עובד בשבת, לא מעניין אותו. ואז הוא לא ניסה להתחמק אפילו. היו כאלה שהתחמקו. הוציאו גימלים, כל מיני כאלה. הוא לא ניסה להתחמק. הוא פשוט לא הלך. ואז מגיע הנצ'לניק ואומר לו, מיי היי? אז הוא אומר, היום שבת, ואני יהודי לא עובד בשבת. והוא אמר לו את זה עם אמת כזאת, שהוא הלך ממנו ולא דיווח שהיהודי הזה לא עובד. אחרת הוא יחטוף. הרי שם בשנייה כל הממונים הופכים להיות אסירים. כן? אז זהו. הפעם אחת, וזהו. היו אחרים שלא עבדו כמה שנים, ואחרי זה ישבו עוד כמה שנים על זה שהם לא עבדו בכמה שנים הראשונות. הוא לא. לא היה מדובח באף, הוא היה באותו מקום, לא היה מדובח עליו כלום. וכל אחד היה עם האופי שלו, עם הסיפור שלו, אבל יש מציאות כזאת, שאם בן אדם עומד מאחורי הדברים שלו עד הסוף, אז מאמינים לו. עכשיו כשאנחנו מדברים על צדיק, יש לפעמים שצדיק מדבר על מדרגות גבוהות, אבל הוא עדיין לא שם. או שאנחנו רואים בספר מדרגות גבוהות, ואנחנו לא שם. יכול להיות אפילו שצדיק שכתב את הספר כן היה שם. אבל אנחנו לא שומעים צדיק שמדבר. אבל אם צדיק בא ומדבר, מסתכל לנו בעיניים, אלא אם כן הכניס את עצמו בתוך הספר, זה עוד סיפור. לפעמים זה גם קורה. אבל אם צדיק מדבר מהמקום האמיתי שלו, הוא אומר, זה לא משנה, כאילו. אתה על הקרשים, אתה מוכין דקטנות, אתה, איך אומרים, לא יודע איך קוראים לזה, כל הביטויים האלה, שמשדרים רק דבר אחד, אוזלת יד, כאילו אני איננו, עם מי אתה מדבר בכלל? הוא אומר לו, זה לא חשוב. בשורש, אתה ואני שנינו אחד. ולא רק אתה ואני, גם אברהם, יצחק ויעקב ומשה ודוד ויוסף וכל כולם. אז האם הוא מדבר את זה עם האמת האמיתית שלו, אז הבן אדם מבין שכל מה שהוא שוכח את השם זה דמיונות. ובעצם כל יום נפתח לו הזדמנות שעוד לא הייתה מימות עולם. כל יום נפתח שער שאף פעם עוד לא היה פתוח. כל פעם לחדר יותר פנימי. וזה בחינת תפילת המנחה. למה תפילת המנחה? כתוב שאליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. שצריכים להיזהר בה מאוד. שכשרואים שמתחיל היום לערוב, שזה בחינת הצמצום והעלמה שבין יום לחברו, הוא אמר שכל המחזוריות הזאת של אור וחושך היא תרגום מהממד הרוחני של אור, של גילוי והסתרה. וכל הסתרה היא לצורך הגילוי שיבוא. אף פעם הצמצום הוא לא מטרה. אז אותו דבר כשרואים את השמש מתחילה לרדת, להתקרב לאופק, זה לא המטרה שהיא תיבלה איפשהו, אלא המטרה זה האור החדש של היום הבא. צריכים להמתיק אותו ולתקנו על ידי התערות הדלטטה. זה המקום שנכנס העבודה של האדם, ועיקר התערות הדלטטה הוא תפילה, בכדי שלא יהיה העלמה והסתלקות האור לגמרי חס ושלום. רק עד רבה העלמה יהיה בשביל התגלות האור בתוספת מרובה אחר כך. אז זאת אומרת, הכלים שלנו הם קטנים. אמרנו, יש ירידת הדורות בכלים, יש עליית הדורות באורות. הכלים שלנו הם קטנים בעיני. אבל כל לבבות דורש השם, זה פסוק בתנ"ך. ואנחנו אומרים בתפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה. מה המשמעות של אתה שומע תפילת כל פה? הכלי של התפילה הוא, מישהו אמר פעם, התפילה זה דרך מתי שאין, כלומר מתי שאין דרך. ושכל הדרכים נסגרו, התפילה עדיין נמצאת, זאת אומרת, התפילה לא מתחשבת, התפילה פותחת, לא משנה מי הוא המתפלל. שאלה זה רק אם הוא מתפלל ברצינות ולא מצד מצוות אנשים ולומדה. אבל כל אחד שמתפלל לתפילה פותחת לו משהו. על כל פנים, מה היא פותחת? אפילו אם היא לא תפתח לאור גדול, היא פותחת שהחושך שהוא נמצא בו לא יהיה כל כך טוטלי. זה לא יסגר עליו. זה כל התפילות. מי שזוכר את השיר על הצנחן, ששר שיפתח עליי, שיפתח, זוכרים את השיר? זה בעצם כל התפילות. כל התפילות זה לא להישאר מתחת ל... לא להיקבר בתוך החושך. וזה גם כן בחינת תשובה, שהוא גם כן בחינת תפילת המנחה שבין הארבעים. עכשיו הוא מתרגם את זה, אז למדנו את זה איך שהאור והחושך למעלה בעולם העליון, למדנו שהאור וחושך בגשמיות.
שאלה על התפילה?
שאלה על הנושא הזה
של תפילה.
נו, מה?
תפילה, הרי
הקדוש ברוך הוא לא משנה את רצונו, נכון? אין שום רצון.
לא, אז אני רוצה להגיד...
הקדוש ברוך הוא רוצה לתת שפע למקום שיש כלי. התפילה עושה את הכלי. התפילה עושה את הכלי. במקום שאין כלי, לא נותנים שפע. אתה בא לקבל מרק בלי מסטינג. מה, זה ישרוף לך את הידיים. התפילה עושה את הכלי. למה התפילה עושה את הכלי? כי בתפילה הבן אדם נופל לאסימון שהוא לא מסתדר לבד. אז הגאווה עוזבת אותו. כשהגאווה עוזבת אותו, הוא הופך להיות כלי. הוא עושה חלל. בשביל זה תפילה גם מבטלת איסורים. כי האיסורים באים להכניע את הגאווה. והתפילה גם מכניעה את הגאווה, אז לא צריך את האיסורים. אז התפילה מאפשרת את השפע ומייתרת את האיסורים, הופכת אותם למיותרים. הרצון של השם הוא תמיד בשפע, אף פעם לא רוצה את האיסורים. אני חושב שיש על זה עוד תשובות, כי זו שאלה עתיקה. אלה התשובות של החסידות. אבל אני חושב שבספרים עתיקים יש עוד תשובות, אני פשוט לא זוכר. לא זוכר אם ידעתי אפילו. מה?
הוא אומר דברים בדיוק.
כן, בסדר, אבל אני חושב, אני מדבר על ספרות מלפני 700 שנה, יכול להיות שיש שם עוד תשובות, אני אפילו לא זוכר אם ידעתי פעם. עכשיו הוא מדבר על דבר שלישי, הוא מדבר על העליות והירידות במצב רוח, כן? אז כי כל העליות וירידות שעוברים על האדם ברוחניות ובגשמיות, שמתנגזים בסוף למצב רוח, הכל נמשך בשורשו מבחינת הצמצומים הנ"ל. סיפרתי לכם פעם, היה מדען במכון ויצמן, הוא לא אריך ימים, הוא נפגע בתאונה ונפטר אחרי זה. קראו לו... שכחתי את שמו. הוא ידוע. הוא... מה?
אהרון קציר
או לא? לא, לא, לא. אהרון קציר נפגע ב... נפגע מקוזו אוקמוטו, ירו בו. הוא נפגע בתאונת דרכים. זה שם אשכנזי כזה, שם ביידיש, אני לא זוכר את, לא זוכר את השם משפחה שלו. הוא כתב על זה מחקר. על שלכל בן אדם יש מחזוריות כזאת של עליות וירידות. בעצם כל בן אדם זה לוקח, זה קצבי, יש בזה קצב. נגיד אם אתה עוקב אחרי בן אדם ואתה רואה שהקצב שלו נגיד 24 יום, אז זה ככה כל החיים, אם הוא לא יכולה באמצע או משהו. אם אתה רואה זה 26 יום, אז זה ככה יימשך כל החיים. ואומר שאם אתה עוקב אחרי בן אדם חודש חודשיים, אתה יכול להגיד לו באיזה ימים לא כדאי לו לשבת ליד ההגה. נשמע כמו אסטרולוגיה, זה לא, זה פיזיולוגיה. הוא כתב על זה מחקר, קטעים מזה בני המשפחה שלו התפיסו אחרי באיזה ירחון כזה של רפואי. זה לא נתפס, זה לא נערך, זה עבד, זה נאבד. אולי יש היום משהו, אולי היום הוציאו משהו מזה. אם אני זוכר את השם אני אגיד, אם זה מעניין את מישהו. אבל על כל פנים, רואים שזה לא רק, זה לא מומצא, זה הטבע. בטבע שלנו יש לנו עליות וירידות. זה לא תמיד קשור בשעות שינה, ולא קשור באוכל, ולא קשור ב... זה מחזוריות כזאת. וממילא, אם זה בא מהשורש, אז זה משורש הבריאה. אז זה עוד פעם משקף את הצמצומים ואת הגילויים, את ההתגלות ואת העלמה. וכמו שהצמצום והעלמה היה בשביל ההתגלות, כמו כן הירידה צריכה להיות תכלית העלייה. לעלות על ידי זה מדרגה לדרגה. יש תפקיד לבן אדם מתי שהוא למטה. אנחנו לא מדברים על מנה דיפרסיה. אנחנו מדברים על בן אדם בריא לגמרי. יש לו, לכל אחד יש את המנה דיפרסיה שלו. אבל בקטנה, כמו שאומרים. יש איזה אופי שונה לחלוטין. אבל הצד הנמוך הוא תמיד פלטפורמה בשביל שבצד הגבוה נעלה יותר. או שהצד הנמוך הבא יהיה יותר גבוה. זה לא בחינם, זה לא נגזר עלינו לסבול סתם ככה. ואצל הצדיקים, נכנסו פעם קבוצה של סטודנטים לרבי, אז היה סטודנט לא חכם, זה היה לפני המון שנים, שאל את הרבי אם רבי צריך פסיכולוג לפעמים. אז הוא אמר לו, יכול להיות. אם יקרה מה שיקרה, כן. כאן רבי נתן כותב אצל הצדיקים, הירידה שבין דרגה לדרגה, היא איזה בחינת הסתלקות הדעת, בחינת חשכת המוחין, וגם זה בדקות גדול. זה כאילו לצאת ידי חובה, להשתתף עם הציבור, כמו שאומרים. אבל אצל רוב העולם יש ירידות ממש חסי שלום, כידוע. ובזמן של ירידה הוא הרבה פעמים נדמה לו שהוא לא יכול לקחת אחריות על המחשב הדיבור ומעשה. כי יש לו לחץ מוכר. מוכר התחושה העמומה הזאת פה ופה, והכל ביחד. ממש לא שייך. זה טעות. להפך, העבודה היא להמליך את הקדוש ברוך הוא על הלחץ, ואחר כך כשזה משתחרר אז יש עולם חדש. ועיקר התשובה הוא בחינת בין הארבעים. יש תמיד את הנה זה מגיע, זה מוכר עכשיו טוב, אבל זה כמו אחרי הצהריים, כמו לפני השקיעה.
הרב, מה הכוונה להמליך את הקדוש ברוך הוא על הלחץ?
לשתף פעולה עם השם כמה שאפשר. תחשבי שאנחנו נמצאים במדבר וכולם רוקדים על יד העגל, ומגיע משה רבנו וצריך מי להשם אליי, אז אני יכול לכל הפחות להפסיק לרקוד וללכת פסיעה אחת לכיוון שלו. יותר מזה אין לי כוח, אבל את הפסיעה הזאת אני צריך ללכת. אחרי זה נפתח לי כבר, אני מתחיל לרוץ. ועיקר התשובה הבחינת בין ארבעים, כשרואה שמתחיל אור השכל להסתלק. יש את הבחנה הדקה הזאת שעוד מעט נגמר לי היום הטוב ומתחיל פתאום האיחס להגיע. כל אחד לפי בחינתו, הוא כבר נפל על ידי זה למה שנפל, צריך להיזהר בנפשו לבלי לייאש את עצמו לגמרי חס ושלום על ידי זה. רק יחזק את עצמו ברשימו של האור הקודם שנשאר אצלו עדיין קצת. הוא צריך להיזכר, הוא כותב בנקודות הטובות שהיה מקודם, ועל ידי זה הוא יכול לשוב שהירידה לא תהיה ירידה ממש. ירידה תהיה לו, אבל לא, הוא לא יתרסק. וזה עוד ארוך. כמה שקראנו כל כך הרבה עוד צריך לקרוא, אז אני לא יודע, אני שבוע הבא באופן רשמי אין לי הסעה הביתה. יש מישהו שיכול לקחת אותי אחרי השיעור? אז 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 אני אשמח להגיע. אוקיי.
אשמח.
יש כבר שלוש, זה בסדר. זה הולך לפי טוב. מה?
מה לימדת היום? מה לימדת היום?
זה ככה. עוצר העירה, החלק האחרון, הערך של תפילה זה אנציקלופדיה. ערך של תפילה עוד נ"ו.
של רבי נתן?
זה קיצור סיכום של דברי רבי נתן על ידי תלמיד שלו.